אז רק אם סון רנצי צ'נצי צמינג תמי. אנחנו נקדיש את הלימוד שלנו ערב לשרה חיה בתני הכהן. ואני עוד נזכה לשמוע כמה מילים עליה. היום לפני שנה היא עלתה לעולם של מעלה, ובעזרת שם שהלימוד שלנו יהיה לזכותה. התורה, כשהאדם הראשון נוצר, אז אנחנו יודעים שהאדם הראשון חטא, וחז"ל אומרים שכשהשמש שקע, אז הוא היה בטוח שבגלל שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא לקח לו את השמש. וכל הלילה הוא ישב ובכה, מה עשיתי? הקדוש ברוך הוא לקח את השמש, וכשהשמש זרחה שבת בבוקר, הוא מבין שכך דרכו של עולם, ופתח בשירה מזמור שיר ליום השבת. זאת אומרת שהיום הראשון של אדם, בעצם הוא שב, שירה. עם ישראל, כשסוף סוף יוצאים ממצרים והמצרים רואים אותם מתים על שפת הים, עכשיו הם חופשים לגמרי, מה הדבר הראשון שהם עושים? פותחים בשירה. ודוד המלך, כשהוא סיים את ספר הלל, אז הוא אומר לנו להלל הלאה. ככה הוא בעצם מסיים את ההלל, ואנחנו יודעים שבלשון הקודש יש 10 לשונות של שירה. שירה, הלל, רינה, גילה, שהרבה לשונות של שירה. אז אני רוצה שאנחנו הערב נעבור קצת לסיפור של יציאת מצרים, מההתחלה, וגם ליל הסדר. ותוך כדי נזכור את המושג של שירה, למה בן אדם שר? למה אדם שר? מה ההגדרה של שירה של האדם? כתוב בנתיבות שלום שהשירה נובעת מכך שהאדם מרגיש תיקון. הוא מרגיש שאיזושהי שליטה, ולאו דווקא שליטה שרצו, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מנחה את העולם.
אז אולי אפשר להביא את השולחן, אולי יש לנו שצמא עליו, נשים עליו כיסא או משהו.
The same thing happened to me.
אנחנו ערב מוצאי ראש חודש, וראש חודש זה זמן של התחדשות. כללית האדם נוח לו להתחדש, להתיישן. אנחנו נהנים ממוזיקה שאנחנו כבר מכירים. כשישנו חבר שאנחנו מכירים ונוח לנו איתו, אז שם טוב לנו. באנגלית יש שיר שאומר, האדם רוצה ללכת למקום שכולם מכירים אותו. שם האדם נוח לו. אז יפה, אז ככה דוד המלך אמר, נכון? לא, 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 את המשפט דוד לא אמר, את המושג דוד אמר, דוד אמר בתהילים. אז האדם יש לו נטייה תמיד לחזור לאיפה שהוא היה. חז"ל אומרים שזה, יש אמרה שהיו אומרים בבבל, שתזרוק עץ כללית, הוא נוחת קרוב, כשהעץ נופל, הוא נופל ליד איזשהו, ליד המקור, ליד העץ שהוא נפל ממנו. אז מצד אחד יש לנו התחדשות בראש חודש, מצד שני נוח לנו מאוד עם ההתיישנות. והנוחיות הזו יש לה יתרונות ויש לה חסרונות. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה שאנחנו מעל לטבע. מה זה השם ישראל? ישראל זה שיעקב אבינו צריך להתמודד עם כוחות הטבע, עם מציאות שבעצם הייתה צריכה לחלות אותו, והוא התמודד. כשאומרים שיש ערבי ישראלי, זה בלתי אפשרי, אין כזה דבר. כי ישראל זה מזרע יעקב אבינו. יכול להיות ערבי יהודי, כי יהודי הכוונה מאמין בשם אחד. אז אם הערבים הם לא עובדי עבודה זרה, אז אולי הם יהודים, אבל הם ודאי לא ישראלים. כי השם ישראל מורה על הכוח שלנו שאנחנו שורדים מעבר לטבע.
יהודי לא יכול
להיות,
כי יהודים זה משם את יהודה.
יהודי, אז מה זה יהודה? הפעם עודה את השם יודקי ובקי, שלאן ענת תודה לשם. יהודי, חזר אומרים, כשעם ישראל בארץ ישראל, אז יהודי זה השם שבט יהודה.
כשעם ישראל גלו, אז בין העמים שכולם עובדי עבודה זרה, אז הכירו אותנו כעם שמאמין באלוקה אחד. אז העם ישראל במצרים היה לו מאוד מאוד קשה לצאת משעבוד מצרים. השעבוד של מצרים, אנחנו רגילים לחשוב על השעבוד הפיזי, וזה באמת היה קשה. תחשבו, הנשים ספרו את הלבנים, נשים עושו עבודה של גברים, וגברים עושו עבודה של נשים, ומי נשבר? הגברים, נכון? מה? תחת התפוח אורתיך. הגברים, הם, הנשים חיזקו את הגברים, למרות שהם עושו עבודה של גברים. ובכל זאת, הם מעבידים את כולם, לאן עם ישראל יורד? למצב של עבודה זרה. עם ישראל במצרים עבד עבודה זרה כמו המצרים. מה היה עבודה זרה של מצרים? תלה, עשה, ומה עוד? הבחורות, כך כתוב. מה? הנילוס, נכון. היה להם גם... על צפון, פרו עצמו, אבל הבחורות. הבחורות היו עבדה זרה, ואנחנו נחזור לזה. עכשיו, זאת אומרת שגם עם ישראל במצרים עבדו את התלה, ועבדו את הנילוס, ועבדו את פרו, והאמין שהוא אלוקה. עכשיו, יש סתם, כדאי לדעת, יש מחלוקת גאונים ומחלוקת ראשונים, האם אי פעם יש כזה מושג שיש כוח לעבדה זרה? יש אמת בזה או אין אמת בזה? התורה מזרה אותם לא לעבוד עבדה זרה כי זה הכל שקר, או התורה מזרה אותם מלעבוד עבדה זרה כי יש להם כוחות, הקדוש הוא נתן כוחות, והקדוש אומר, זה כוחות, אבל זה לא קשור להנהגת עולם, מחלוק את רמב״ם רמב״ן. הרמב״ן בכמה מקומות אומר שכן, הם יכולים לראות עתידות במהלך שנה, לא מעבר זה, אבל שנה הם כן יכולים לדעת. אז זה מחלוק את ראשונים. עם ישראל במצרים מאוד האמין בצלה, מאוד האמין בפרו, מאוד האמין בנילוס. כשאנחנו קוראים על הריבוי של עם ישראל בפרשת וישב, אז כתוב, וירב העם היה עצמו מאוד. עם ישראל גדל בעוצמה. כשאנחנו קוראים על הריבוי של עם ישראל בספר שמות, פתאום שם כתוב, וישרצו, כמו שרצים, והרבו במאוד מאוד. מה זה במאוד מאוד? הפירוש המילה מאוד, כשאנחנו אומרים בקריאת שמע בכל מאודיך, זה בכל ממונך, נכון? אז וירבו במאוד, בממון שלהם, מאוד. פתאום הפוקוס עבר מלהיות עם השם, להיות מאוחדים כעם אחד, עובד עם את הקדוש ברוך הוא, עברו להיות רבים במאוד מאוד, אז עדיין היה להם את הברכה, וכאשר ינו אותו כן יובה וכן יפרוץ, אבל הריבוי שלהם היה כמו שרצים, פתאום התורה מדמה אותם, ופתאום הפוקוס שלהם הוא יותר על הכסף. ועם ישראל יש מחלוקת בין המפרשים, האם כל עם ישראל היו כמו עבדים? או בעצם היו גם בני עם ישראל שהיו פוליטיקאים, כמו שאומרים שדתן ואברהם יכולים להיכנס לפרעה מתי שהם רוצים, והיו הרבה שבעצם היו בלמעלה. אנחנו רואים שאחרי שנה שלמה, 10 מכות חזרנו מהם, היו במהלך שנה, שנה שלמה שעם ישראל רואה ניסים ונפלאות, הנילוס שהם האמינו בו פתאום נפח לדם, החרטומים שהם האמינו בהם כבר לא יכולים לעמוד מפני משה, גם האיש משה גדול מאוד בעיני מצרים ובעיני עבדי פרעה, ובכל זאת מגיעה מכת חושך, וארבע מתוך חמש יהודים לא רוצים לצאת ממצרים. למה הם לא רוצים לצאת? אז אפשר להבין שהיה להם טוב במצרים, אבל התורה די מעידה שלא היה להם טוב במצרים. אפשר להבין שמאוד קשה להשתנות. כשאנחנו כבר במצרים, וככה החיים שלנו, אז זה מאוד נוח. אנחנו רואים את זה מאוד בולט כשעם ישראל עומד על הים. אז מה התורה מתארת? שפרו אסף את רכבו ושש מאות סוס ובאים אחרי עם ישראל. עכשיו, כמה יהודים היו ליד ים סוף? בואו נעשה חשבון. 600,000 גברים מגיל 20. אפשר לשער שהיה בערך אותו כמות נשים, אז אנחנו כבר במיליון 200. אפשר לשער שהיה עוד איזה 600,000 ילדים צעירים, אז אנחנו כבר קרוב לשתי מיליון איש. וכמה אנשים באים עם פרו? מה אתה אומרת לנו? 600 איש. 600 איש על 2 מיליון. ומה עם ישראל עושים? ויזעקו בני ישראל, ויישאו את עיניהם, הנה מצרים רודף אחריהם, ומה נעשה? הם פונים למשה עם סרקסטיות ואומרים, המבלי הם כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. אומר הרב הירש, זה הכוח של עם ישראל להתמודד עם הקשיים של העולם, הסרקסטיות. היכולת לצחוק גם במצב, מה אומרים למשה? מה, חסר כברים? היינו רוצים למות פה? אז מה הדאגה? רגע. 600 איש מול 2 מיליון איש. למה עם ישראל פוחד? אז אם נסתכל במדרש, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אפשר למלאך של מצרים להתגלות. וייסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים רודף אחריהם, הכוונה עם מלאכו של מצרים. כשהם פנו אחורנית, הם ראו מלאך יחד עם ה-600 איש, והמלאך הזה בא, עם חרבו שלופה בידו, והם אומרים, ריבונו שלם, אתה איתנו, אתה איתם, מה הולך בו? איך זה שמלך איתם? ואז הם נלחצו. אבל מפשט הפסוקים, למה עם ישראל נלחץ? אז אומר הרמב״ם אומר את הרעיון, ובן עזרא אומר את זה יותר מפורש, עם ישראל היה עם מנטליות של עבד. זה האדון שלי, פתאום הוא פה, מה אני אעשה? הם היו רגילים למצב שהוא פותר את הבעיות, ואם הוא כועס, אז ישנו בעיה. ולפי הרמב״ם, זה בעצם עומק התכנון של הקדוש ברוך הוא, שהדור הוא ימות במדבר. כי הדור הוא לא יכל להתמודד עם ארץ ישראל, כי הם היו רגילים שמישהו אחר פתר את הבעיות. אבל אנחנו רואים פה שלעם ישראל היה חיסרון בגמישות. הם היו רגילים לצורת הלך מחשבה אחד, וכשפתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה, הם לא מסוגלים אחר. אבל אנחנו צריכים לראות את זה גם בעין קצת יותר טובה. כי בעצם מה קרה? יש מחלוקת ראשונים, אנחנו רגילים לרש"י. רש"י אומר לנו כל המכות, על פי חז"ל, הוא מביא חלק מחז"ל, נכון? הוא בוחר. שבכל המכות היהודי היה שותה מקש אחד מהכוס והוא שותה מים, במכת דם. והמצרי שותה מקש אחר ויוצא דם, נכון? ככה רש"י. מכת צפרדע, הכל למצרים. אבל בתורה זה לא מה שכתוב. התורה רק עושה חילוק בין עם ישראל למצרים במכה בערוב. רק פתאום בערוב התורה אומרת שבמכה הרביעית זה רק חל על בני ישראל, לא כתוב בתורה. וחלק מהראשונים אומרים שעם ישראל סבלו מהשלוש מכות ראשונות כמו המצרים. עכשיו, אם עד עכשיו הם אמינו שהנילוס הוא אלוקים, פתאום משה משנה את הנילוס. אז בסדר, הנילוס לא אלוקים, אבל פרעה אלוקים. אנחנו רואים ששנה שלמה הקדוש ברוך הוא מראה להם שהוא שולט, האוויר שמחלק בין המכות, תצא חדש באחיו, זה חלוקה של איפה המכות שלטו, והאם היה עזרה, שתי מכות עזרה, שלישית בלי עזרה, שתי מכות עזרה, שלישית בלי, זה חלוקה של המכות, ואז מגיעה מכת חושך, וארבע מתוך חמש לא רוצים לצאת. עכשיו אם נעשה מתמטיקה, יוצא שעם ישראל היו כמה? אם אמרנו שהם היו קרוב לשתי מיליון שיצאו, כמה מתו? קרוב לשמונה מיליון. זאת אומרת שבמכת חושך יש לך מסות שמתים. שמונה מיליון איש מתו. עם ישראל, כל מכת חושך, היו צריכים לעסוק בלקבור. כל אחד יהיו לו קרובים לקרובו. ועל פי זה יותר מובן מה קורה. הרי הקדוש ברוך הוא מקדם תהליך המכות. וכשסוף סוף אנחנו מגיעים למכת חושך, אז אחרי מכת חושך, השם אומר להם, משכו וקחו לכם צאן. מה זה משכו? עד עכשיו אתם עבדתם תתלה. עכשיו משכו ידיכם לעבוד תתלה, תיקחו אותו לקורבן פסח. מה זה אומר? עד היום הזה השתחוויתי לו, ועכשיו אני מתכונן לשחוט אותו. יש לנו דבר יוצא דופן בנוגע לפסח. כללית אצל הגויים, יש פה אמריקאים, מסתם. אז אתם מכירים, איך, מתי זה Thanksgiving? מתי זה President's Day? הכל הולך לפי ימי השבוע, נכון? היום שלישי, השלישי בנובמבר. ככה הרבה דברים נקבעים בלוח הלועזי. ביהדות יש לנו רק דוגמה אחת לזה. הכל נקבע על פי הלוח. ראשון לחודש זה, 15 לחודש זה. יש לנו מה דוגמה אחת? אני יודע? שבת הגדול. שבת הגדול, ספירת עומר מתחילים פסח, עם תצווה ותצא, עם מוחרת השבת. אבל זה מוחרת היום טוב, שבת זה גם יום טוב. אז הדוגמה היחידה זה פתאום בשבת הגדול, זה הולך לפי יום השבוע. שבת, השבת הזו שהיא לפני פסח, אנחנו חוגגים שבת הגדול. מה מיוחד בשבת הזו? אז כל המפרשים מתקשים בזה, כי זה באמת יוצא דופן. נותנים כל מיני תירוצים. הנודע ביהודה אומר שלדעתו, אם עושים את המתמטיקה, מתי עם ישראל לקח תתלה לקורבן פסח? זה היה בשבת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיה תהליך של חירות. משה רבינו, כשהוא היה עוד בן אצל פרעה, הוא בא לפרעה ואמר לו, כל אדון שרוצה להרוויח מהעבד שלו, הוא נותן לו יום חופש. אתה תפיק יותר מעם ישראל אם תתן להם יום חופש, נתן להם את יום השבת. בגלל זה אנחנו מזכירים, ישמח משה במתנת חלקו, זה תזכור, מה זה מתנת חלקו? שבת בבוקר אנחנו רואים, זה השבת שמשה השיג מעם ישראל. אז קודם היה להם שבת על ידי משה. אז התהליך המשיך, חז"ל אומרים לנו, בראש השנה פסקה עבודה, נכון? אנחנו עם 10 מכות ב-12 חודשים. זאת אומרת, המכות התחילו בפסח, בניסן, והסתיימו בניסן. אחרי 5 מכות עברו 6 חודשים. במכה השישית, מה כתוב? ואכבד השם את לב פרעה. זאת אומרת, מבחינת הטבע פרעה היה צריך לוותר. אז פרעה לא ויתר. אבל שאר המצרים אמרו, מה ההיגיון שנשבד אותם? שחררו את היהודים. אז זאת אומרת, כבר שישה חודשים הם לא עובדים. מראש השנה עד ניסן, עם ישראל כבר יצאו לחירות. אתם יודעים? כן? אוקיי? בסדר. זה משנה בעדויות. זה מסורת. אז אל דורשים את זה. המשנה אומרת בעדויות. י"ב חודש היו אז הגמרא בראש השנה אומרת, בראש השנה פסקה עבודה, והנציב עושה את ההערה שבעצם שמים לב בפסוקים שמהמכה השישית כתוב ויכבד השם את לב פרעה. זה כאילו זה שלבים.
לא, אבל איך יודעים שהם היו משוחררים?
אז זה הגמרא בראש השנה אומרת. הגמרא עושה סדר. הגמרא אומרת מה קרה בראש השנה מבחינה היסטורית ומה קרה בניסן מבחינה היסטורית. זה אחד מהדברים שהגמרא אומרת, בניסן נגלו, בניסן עתידים נגאל. בראש השנה, אז הגמרא אומרת הרבה דברים, נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה, אחד מהדברים, פסקה עבודה מאבותינו במצרים. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה כל מיני דברים הגמרא אומרת. אחד מהדברים שהגמרא אומרת זה שבראש השנה פסקה עבודה. זאת אומרת שעם ישראל הפסיקו לעבוד בראש השנה. עכשיו יש להם שישה חודשים, שהם במצרים, מה יש להם לעשות? הם מסתובבים במצרים חופשי, עכשיו מה? לחשוב. לחשוב, נכון, קדוש ברוך הוא נותן להם זמן לחשוב. אחד מהדברים שבאמת מפילים את האדם, אנחנו רואים בשאול, זה כשאין לו אפשרות לחשוב, כשאדם תחת לחץ. אבל זה שהוא אחר. זה... לא, בקיצור, זה רק נקודה שכדאי לשים לב לה, בזמן של לחץ יוצא האדם לפי מה הוא עבד עד אותו רגע. זה למה שהאדם נמדד במצב של לחץ, כמו כוסו, כיסו וכעסו. הוא לא נמדד כל כך על אותו רגע כמו על ההכנה לאותו רגע. אז יש להם עכשיו ראש השנה פסקה עבודה מאבותיהם במצרים, והם שישה חודשים יש להם עכשיו להתכונן. שישה חודשים ועם ישראל עדיין עובד את התלה. מה הם רואים? הם רואים מכות, הם רואים את אותם מצרים שהכריחו אותם, למה אנחנו שמים יין בחרוסת? כי המצרים הכריחו אותם, אם הם לא עשו מספיק לבנים, להטיל את הילדים בפנים. זאת אומרת, הם ירבבו את החמר במצרים וראו את הדם של הילדים שלהם. זה מה שאנחנו עושים זכר. אנחנו, כשאנחנו מערבבים את החרוסת עם יין, אנחנו עושים זכר ליהודים שבאמת עשו את זה. ולמרות זאת, הם משועבדים למחשבה של מצרים. והם עד כדי כך משועבדים, שאנחנו רואים בליל הסדר, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו משם, עדיין אנחנו, בנינו, בני בנינו, היו משועבדים. למה? הרי מלכות מצרים נפלה אחרי 500 שנה. אנחנו יודעים, תירא קם מלך כוש, המלחמה עם סנחריב, מלחמה... נפלו. למה היינו עדיין משועבדים? זה היה יותר מ-500 שנה, זה היה 1,000 שנה. אבל כל מלכה נופלת. העניין הוא שלא היה נשאר עם ישראל. היינו נהיים מצרים גמורים. אנחנו בליל הסדר מדברים על החירות הרוחנית. אנחנו לא מדברים על החירות הפיזית. החירות הפיזית זה טוב, זה נכון, זה חשוב. אבל יותר חשוב מזה זה איפה אנחנו מבחינה רוחנית. ופה אנחנו שמים לב שזה לא היה תהליך קל. הקדוש ברוך הוא נתן מכה אחרי מכה, ו... אני חשבתי הערב אולי במקום לדבר בכלליות לקחת את תפילת ערבית. אנחנו בערבית מזכירים את יציאת מצרים, ואנחנו רואים אמת ואמונה. בברכה של אמת ואמונה כדאי לשים לב, אנחנו נראה הרבה דברים שחזל לא מגלים לנו, הרבה דברים על יציאת מצרים שאי אפשר לדעת. הקדוש ברוך הוא כשהוא קרא את הים סוף, זה היה בכעס, בשמחה, ברוגע. מה מבחינת הקדוש ברוך הוא? אז מי שיתפלל ערבית ערב, אני לא שמת לב זה עד ערב, אבל אנחנו רואים את זה. טוב, אבל נחזור לענייננו. אז עם ישראל יוצאים, עם ישראל במצרים חופשי, ושישה חודשים הם חופשיים, רואים את המכות, ועדיין כשמגיע מכת חושך, כולם עובדים את התלה. רובם היו צדיקים, והרוב היו עובדי עבדה זרה. הם עובדים את התלה, וארבע מתוך חמש לא רוצים לצאת. אז ארבע מתוך חמש מתים. ואז הקדוש אומר להם, משכו קחו לכם צאן. מתי? ביום היחיד שהיה להם חופשי. זה מה שהנדב ביהודה עושה את החשבון. היום שהיה להם את הציווי לקחת את התלה, שעד היום הם עבדו אותו, לקחת אותו כדי לשחוט אותו, היה יום השבת. והמצרים ראו אותם. איפה היה קוש? איפה היה גושן? איפה היה גושן במצרים? אז יש בזה מחלוקת בין המפרשים. יש מפרשים, רש"י אומר שזה היה רחוק. הם לא היו בין המצרים. אבל אז אנחנו צריכים לשאול, אז מה זה פסח? הקדוש ברוך הוא פסח על בתינו? אם אנחנו כולנו היינו בגושן, המצרים היו בחלק אחר ממצרים, מה הקשר? אז נחזור למושג הזה, אבל יש מהראשונים שאומרים שלא, עם ישראל היו במרכז מצרים. וזה למה שבימים ראשונים הם בכלל עוד היו במצרים. מצרים הייתה 400 פרסה, לקח להם הרבה זמן לצאת ממצרים. מגיע מכת חושך והם קוברים את כל הקרובים שלהם, ונשארנו בערך 2 מיליון יהודים. מפה אנחנו לומדים שצריך 2 מיליון איש שיהיה רשות הרבים בשבת. המצרי רואה את היהודי שלוקח את התלה, שואל אותו מה אתה עושה עם זה, הוא אומר לו, יש לי מצווה לשחוט אותו. המצרי אומר, את האלוקים שלנו, כי כולנו עבדנו אותו עד היום, אתה הולך לשחוט? היהודי אומר, כן. עכשיו, היהודי יודע שהמצרי עלול לומר לו, מה, נתן לכם חופש גמור, ונתן לכם יום אחד חופש כבר מזמן, שבת. את היום הזה אתם מנצים לקחת את העבודה הזרה שלנו, לשחוט אותו? אנחנו הולכים חזרה את היום הזה. זאת אומרת, היהודים סיכנו את יום השבת כשהם לקחו את התלה. זה למה שאנחנו חוגים את זה דווקא בשבת. אנחנו עושים שבת הגדול דווקא בשבת, כי חלק מהנס היה שדווקא בשבת עם ישראל היה להם את העוצמה לעשות את זה. ואז הגיעה מכת בחורות. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? יש מחלוקת בין הראשונים, האם המצרים ידעו מתי יהיה מכת בחורות. כי זה קצת תמוע. פרו הלך לישון באותו לילה. כולם מכירים את השיר, נכון? פרו פיג'מה באמצע הלילה, נכון? זה חזל, זה גם מה שכתוב בפסוק. פרו קם מהמיטה, איך הוא הלך לישון? צריך לומר שלמורים שהקדוש הוא לא אמר להם איזה יום זה יהיה. זה לא היה ברור להם באיזה יום יהיה. יש מהראשונים שאומרים, לא, פשט הגמרא יותר משמע שחצות לילה, כשמשה אמר לפרו, הוא ידע בדיוק מתי זה יהיה. כי הרי, למה משה אמר כך חצות הלילה? שהוא יצגני פרו, ויאמרו משה בדיו. זאת אומרת שהם ידעו איזה לילה זה יהיה. אבל בחצות הלילה, עם ישראל כולם עומדים בתוך הבתים, מה המצווה של הפסח? לעשות מנגל. שלם. למה מנגל? כולם מריחים. למה כולם צריכים להריח? שאף אחד לא יכול להשתמט. כל גושן עושים מנגל. אז זאת אומרת שדי העריכו במצרים שעושים מנגל. מה המצווה של הפסח? ראשו על קרב ועל קרבו. תשאירו אותו שלם. אל תפתחו אותו ותאמרו, לקחנו בימה אחרת. לא, אתם צריכים להיות איתנים בעמדתכם. השם הוא אלוקים או מצרים. אם אתם הולכים עם התלה, אז תלכו עם התלה. אם אתם הולכים עם השם, אז אתם הולכים את הדם ושמים אותו בחוץ. אתם לא מחביאים את זה. בתוך הבתים אתם עושים מנגל. כל המשפחה נקבצת יחד. לא, אולי הבן דוד שלי יחבא, אולי המצרים יבואו לעשות פוגרום, נחביא חלק מהמשפחה. לא. כולם באותו בית, בחוץ יש את הדם, בפנים יש את כל המשפחה. באיזה לילה? תתווה בחודש ניסן. מה המזל של ניסן? מזל תלה. זאת אומרת, תתווה בחודש ניסן, זה לפי ככה גם אומרת ראש השנה, תתווה לכל חודש, זה מתי שהמזל הוא בעיצומו. כשהלבנה מלאה, והמזל בעיצומו. זאת אומרת, זה הלילה שהמצרים חשבו שהם הכי חזקים. תתווה לחודש בלילה הזה, הקדוש אומר, ועברתי בארץ מצרים, הקדוש ירוק כל עבדה זרה, ובכל אלוהי מצרים יש שפטים, ומה? מכת בחורות. מה הקשר? אז הסברנו. הבחורות היו עבדה זרה במצרים, נכון? אז זה גם מסביר לנו מה זה הפסחתי. הקדוש הוא אומר, אני אדלג. תחשבו, בן אדם בא לחדר, אומר, אני רוצה להקות אותו. אז אני אדלג על כולכם והקה אותו. למה? אתה לא באת להקות אותנו. אבל אם אנחנו מבינים שבמצרים כל הבחורות היו עבדה זרה, גם הבחורות של ישראל, והקדוש הוא אמר, אני נכנס למצרים, אני אחלה את כל עבדה זרה, כולל הבחורות, ועם ישראל הבחורות שלהם יהיו גם עבדה זרה. אז זאת אומרת, בעצם מגיע לנו אותו מכה. אנחנו נהיים באותו מצב כמו המצרים. הראיה שחזל אומרים, יש שני מדרגות בשיקולים. אנחנו יודעים שיש את השיקולים שלנו, ואז יש את השיקולים של מלאכים, ששיקול רוחני, ואז יש שיקול שומה לזה. זה שיקול של הקדוש ברוך הוא. השיקול הרוחני, המלאכים לא יכלו לעשות מכת בחורות. הם אמרו לקדוש ברוך הוא, עלה לעובדי עבדה זרה, עלה לעובדי עבדה זרה. למה אתה רואה את אלו ולא את אלו? מה ההבדל? אז הקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שצריך להיות אני, זה הבנים שלי, זה הילד שלי. אל תשאל שאלות. על ילד לא צריך לשאול שאלות. זה הילדים שלי, אני עושה ככה. ובאמת, זה נקודה חשובה. הרבה פעמים, בזוגיות או בהורים עם ילדים, אנשים חושבים, מגיע לו או לא מגיע לו. אם לא מגיע לו, טוב, אני אעשה. הקדוש ברוך הוא ביחזקאל, הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל שבמצרים, קודם שלח לנו נביא. מי היה הנביא הראשון שבא לעם ישראל במצרים? אהרון. אהרון היה הנביא, כך כתוב ביחזקאל, לא מפורש, אבל כך חזן מסבירים, שבא ואמרנו, תפסיקו עבודה זרה. עם ישראל לא רוצה לשמוע. אז הקדוש הוא אמר, אני אמרתי להוציא אתכם, הגיע הזמן, תפסיקו לעבוד עבודה זרה, הוציא אתכם ממצרים. עם ישראל סרב. אז הקדוש הוא אמר, טוב, אז אני אשמיד אותה. ואז השם אמר, לא, ואז למען שמי. מה אנחנו רואים ב-18 בברכת המזון? למען שמו, תאהבה. זה אחד מהיסודות בכל מערכת יחסים. שגם כשעושים משהו למען שמי, לא מגיע לצד השני. לעשות זה באהבה. זה מה שהקדוש עשה בשבילנו. בעצם לא היה לנו שום פתחון פה לצאת ממצרים. הקדוש אומר, ואז למען שמי עשיתי את זה, כי אני הבטחתי, אתם הילדים שלי, אני אעשה. ובתוספת באהבה. אז מגיע ליל יציאת מצרים, ועם ישראל כל אחד בבית שלו שומע צווחות מבחוץ, ואף אחד לא יודע מה קורה אצל השכן שלו. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא ירוג אותם. חז"ל אומרים שעם ישראל באותו רגע פחד. הם שומעים שכל מצרים צורכים, כל אחד מוצא מתים בבתים שלו. והם כל כך פחדו כשהם התחילו להתפלל. וכנגד התפילה הזו אנחנו אומרים בכל לילה, השכיבנו השם אלוקינו לשלום. התפילת השכיבנו שחז"ל תקנו היא כנגד אותו לילה שעם ישראל היו במצרים, כל אחד בבית שלו אוכל את הקורבן פסח, הקדוש ברוך הוא הבטיח בבוקר אתם יוצאים. חז"ל אומרים מה עם ישראל ענה? תוציא אותנו עכשיו, לא צריך לחכות עד הבוקר. ככה חז"ל אומרים, עם ישראל אמר, אתה מבטיח שנצא עם רכוש, לא צריך את הרכוש, תוציא עכשיו. ועם ישראל ישב בבית בפחד, עד שהגיעה שעה שמשה אומר, עכשיו, שיש שמש ולבנה, וכל הכוחות שמצרים נפלו, הקדוש ברוך הוא יוכיח שהוא אלוקים. ואז יצאנו ממצרים. עכשיו, ביציאת מצרים אנחנו יודעים שיש את כל יסודי האמונה. משה הוא רבן של כל הנביאים, עד משה רבינו היה נבואה פרטית לאברהם, יצחק ויעקב, אבל לא נבואה שנביא בא ואומר, השם אמר שאני אומר לך, למה שאני לא אמר לי, זה מושג שמשה חידש, רבן של כל הנביאים. אז זה דבר אחד. הקדוש הוא שולט במערכות, הקדוש הוא שולט בטבע, זה יסוד שני. זה שיש שכר ועונש למצרים, לעם ישראל, שכר לאברהם אבינו, זה יסוד שלישי. זה, עכשיו, בליל הסדר, ישנו עוד נקודה, ובזה בעזרת שנסיים, וזו הנקודה של שיר, הנקודה שפתחנו בה. אנחנו יודעים שעם ישראל יצא ממצרים, ואחרי שסוף סוף המצרים נגמרו, עם ישראל פצח בשירה. והליל הסדר מחולק לכמה חלקים. מתחיל בגנות, מסיים בשבח. אנחנו מתחילים ליל הסדר, עבדים היינו, מתחילה עובדי עבדה זרה היו אבותינו, ואנחנו מסיימים בהליל, ואתה קרבנו המקום לעבודתו. אבל זה הכל לפני הסעודה. אחרי הסעודה אנחנו עוברים לשלב של הציפייה לעתיד, ההסתכלות קדימה. השלב שאחרי ליל הסדר הוא הכל ציפייה לגאולה העתידה. וזה השיר שאנחנו ממשיכים מהליל. ההליל בעצם נחלק לשני חלקים. יש הליל מצרים, שזה הליל שאנחנו רואים בליל הסדר. וההתחלה של ההליל הוא התמקדות במה שהיה. עם ישראל יצא ממצרים. ואחרי הסדר אנחנו רואים להתמקדות מה יהיה בעתיד. התפילה, שפוך חמתך לגויים, השירה. וזה אחד מהפנים של השירה. אנחנו דיברנו שאחד מהקשיים של עם ישראל במצרים היה לצאת מהדפוס שהוא היה בתוכו. עם ישראל היה רגיל להיות עבדים, ובמידה מסוים הם יצאו מזה, יצאו ממצרים, יצאו מעבודה זרה, ובגלל זה כשהם שלטו על עצמם הם זכו לנבואה, אבל אמרנו שהם לא יכלו לצאת מזה לגמרי. אני רוצה לדבר קצת פרקטיקה. אנחנו חיים בזמן שהכלכלה מכבידה או נכבדה, והרבה פעמים לאנשים אין גמישות. בן אדם אומר, זו העבודה שאני יודע לעשות, זה מה שעשיתי עד היום, זה מה שאני אעשה מחר, זה מה שאני אעשה עד יום מותי. ובכל החיים אנחנו צריכים לדעת שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. חז"ל אמרו, התורה אמורה לשחרר אותנו מלהיות מגובשים דווקא בדעה אחת. פעם שאלו את הרב פזן זצ"ל, הוא יכול להעביר את אותו שיעור פעם שנייה. אז הוא אמר לו, אני לא יכול. שאלו אותו למה? אז הוא אמר, כי כבר למדתי עוד מאז, אני לא יכול לומר מה שאז אמרתי. אז הייתי שם, היום אני במקום אחר. אני לא יכול לומר אותו דבר פעמיים. בן אדם צריך לגדול. אנחנו יודעים שהלוחות היו בארון, והארון היו בו את הבדים, ויש מצווה מיוחדת, בטבעות ארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. למה? תחשבו. כמה שנים היינו במדבר? 40 שנה. כמה שנים הארון היה בקודש הקודשים בבית המקדש? מאות שנה. אנחנו צריכים מצווה מיוחדת בתורה, שהבדים יהיו בארון, לא יסור ממנו, כי למה? כי 40 שנה הראשונות אנחנו נסחוב אותו עם הבדים, ומה עם המאות שנה אחר כך? 800 שנה שהוא יושב שם באותו מקום, 800 שנה, פחות מ-800 שנה, 400 שנה, פעם אחת הוא עבר פעמיים שלוש ב-800 שנה. מה העניין? אז הרב פיינשטיין אומר שהעניין הוא המסר, שהתורה אמורה למד אותנו להיות גמישים. האדם צריך להיות פתוח לדברים אחרים, לא, לא, לא דווקא ככה חשבתי. יש, נזכיר משהו, תסלחו לי, אני עוסק בשידוחים קצת. אז יש דבר אחד שאני תמיד אומר לחבר'ה כשהם משתתחים, שאמרו לי, אני כשנפגשתי אז אמרו לי, אני חושב שיש בזה הרבה מי. נדבר על עבודה זרה קצת. יש מיתולוגיה יוונית, אז יש היה במיתולוגיה יוונית אחד מהאלוהות שהם האמינו בו זה זוס. שמעת מזוז, כן? אז היה אומן אחד, פיגמליון, שכולם ניסו לשדך אותו. ולא הצליחו לשדך אותו. אז הוא התאייך מכל השטחנים, זאת אומרת, אני אראה לכם בדיוק מה אני מחפש. הלך, בנה פסל, חזר השטחנים, אמר, את זה אני מחפש. אז השטחנים אמרו, טוב, אין לנו כך. אז הוא הלך והתפלל לזוז, כך, כך היוונים האמינו, התפלל, 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 יום אחד ירדם וחיה, והם הלכו וחיו לנצח באושר ואושר. יפה, אוקיי. אילו היינו יוונים, ואילו זוז היה פה ממש, אז היה מה לדבר. אבל כשאני נפגשתי, אז אמרו לי הרבה פעמים שבנם פוגש משהו שיכול להתאים, הוא כבר צייר לעצמו מה הייתי. הוא כבר יש לו את הפסל. אז הוא אומר, זה לא מתאים לפסל, אני לא יכול. אז יש לו שתי אופציות. או שיכול ללך להתפלל לזוז, או שיכול לשבור את הפסל. אז זה ככה אמרו לי. אני זוכר עוד את זה. אני לא יודע אם לומר דבר בשמרון, אני לא יודע אם הוא יתגאה בזה שהוא ציטט מיתולוגיה יוונית, אבל אחד מרבותיי, ככה אמר לי, כשאני נפגשתי. ואני חושב שזה אחד מהמסרים שהשירה משחררת את האדם. השירה היא בלב. אם יש שירה, כל כלי פועל עליהם בצורה אחרת. הגרא אומר, איפה שאתה מחזיק את הכלי, שם הוא משפיע על השומע. אתה מחזיק גיטר על יד הלב, תופים בין הרגליים. שימו לב שאיך שהם מתופפים, ככה אנשים צועדים, נכון? תמיד בריקודים. איך שהמתופף הולך, ככה אנשים זזים. כל כלי הגרא אומר, לפי איפה שמחזיקים את הכלי, ככה הוא משפיע על השומע. תחשבו מה השירה עושה. השירה היא מהפה. השירה היא נבואה, השירה, יש שירה שהיא בנבואה, יש שירה שהיא ברוח הקודש. אז השירה שאנחנו מסיימים את ליל הסדר, החסידים אומרים שבליל הסדר נפתחו שמיים. אנחנו יודעים שיש פסוק, אני דודי ודודי לי, יש פסוק דודי לי ואני לא. תמיד יש מחלוקת בין ההורים לילדים. כשיש מחלוקת, אז ההורים אומרים, ושבו בנים, תחזרו אתם. הבנים אומרים, לא, ושיב לבבות על בנים, תחזרו אתם. נכון, אתם מכירים, כשהתינוק צורח, מי קם? עצת השם, הבעל אומר, היא תקום. היא אומרת, עצת השם היא, תקום. נכון, אז תמיד המחלוקת שני הכיוונים. אז בשיר השירים יש את שני הפסוקים, אני לדודי ודודי לי, ויש דודי לי ואני לא. אני לדודי ודודי לי זה אלול, אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים תשובה, אנחנו מתקדמים. ואז הקדוש הוא בא אלינו. ניסן זה הזמן שעם ישראל לא הגיע לו. דודי לי, הקדוש הוא בא לקטן, למרות שלא הגיע לנו. ואז בסוף, אני לא, אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו, כשאנחנו שרים, אנחנו בעזרת שם, בניסן החסידים אומרים, שכשבן אדם יושב בליל הסדר, השמיים נפתחים. חסידים מאוד מקפידים, פעם זכיתי לשב בליל הסדר, כשהייתי רווק, אמרתי, הזמן עובר, אז אני אנצל את הזמן. אז כל פעם ניסיתי ללכת לשבת, אמרתי, הייתי פה בלי משפחה, אז אמרתי, לך לרבנים שונים. אז כשאתה בא כמו אני, והם אומרים, כל דיכן יתה ויכול, הם לא יכולים לסרב לך. אז זכיתי לשבת אצל כמה רבנים. אז ניצלתי, אמרתי, בסדר, בינתיים אין לי איפה, אז ככה זכיתי. אז פעם הייתי אצל רב חסידי, והוא לא הסכים לומר מילה כל ליל הסדר, רק את האגדה ודברי תורה. כל משפט שניסיתי לומר, שקצת היה אחרת, לא, עכשיו זה היה סדר. והוא הסביר לי. הוא אמר לי, אני לא זוכר איזה רב הוא ציטט, שבליל הסדר שמיים נפתחו פעם ראשונה, הקדוש ברוך הוא בא לקראתנו, בן הגיע לנו, לא הגיע לנו, הקדוש ברוך הוא בא. אז הוא אמר, כל שנה יש אותה הערה, שהאדם יכול להרים את עיניו לשמיים, והוא יכול לצאת לחירות מאיפה שהוא היה עד עכשיו. החירות שדודי לי, הקדוש ברוך הוא בא אלינו ואני לא, היא אותה הערה מתגלה שוב כל שנה. אז אנחנו מסיימים את הסדר עם שירה, עם הסתכלות לעתיד. חלק מההסתכלות לעתיד, לדעתי, זה אנחנו צריכים לא להיות, מצד אחד ללמוד מעם ישראל, כמה שהם יהיו גמישים, ככה הם יצאו. מי שהיה מוכן לעזוב את העבודה הזרה של מצרים ולקוות ליותר טוב, יצא ממצרים. אבל יחד עם זה, לא היה למספיק משהו להגיע לארץ ישראל. אז אני חושב שחלק מהשירה, ההסתכלות לעתיד, היא גם כן היכולת לשיר, להתחבר לעתיד, איך שהוא יהיה, כמו אהרון. אהרון תיטל, תיטלו אותו. ואיך מגיעים לזה? אז נחזור לנתיבות שלום שאמר בהתחלה. מגיעים לזה מתוך ההיכרות שהקדוש ברוך הוא משיח, שזה אחד מהיסודי האמונה שיש לנו בליל הסדר. שהקדוש הוא יביא אותי עד פה, הוא יביא אותי הלאה. זה אחד מהמסרים של ליל הסדר. חג שמח, כולם. רגע, נפתח לי, היינו צריכים לפתוח לכבוד אכסניה, לא רציתי להביך אותך, אבל ששנו יש כולם יודעים, שאת המארגנת, אז יש כוח עצום, כתוב, גדול המעשה יותר מן העושה, אני בכוונה לא, רציתי לפתוח לכבוד אכסניה, לא ידעתי שכולם יודעים, אז מאחר וכולם יודעים, אז חזרנו עם גדול המעשה יותר מן העושה, זאת אומרת, כולנו למדנו ערב, אבל היא יותר מכולם, כי היא גרמה לכולם, זה שבא.
Well, you probably heard all this already. Yeah.
You said, I didn't catch the question between, that, okay, so after Rosh Hashanah, the Avdut Nigmara, but then you also said that the Nitziv noted at the same time is when you started saying Vayachabed Hashanah Leparo. Is there a connection between the two?
Yeah, that at that point on Pi Derech Teva you couldn't be Mshabed. That's why they need to be Vayachabed Hashem Lev Paro. So the rest of Mitzrayim Hashem knows Pi Derech Teva. As I'm Shifrut, I'm still not to. Paro I ask Vayachabed Dat Alev, I'm not Mitzrayim.
Yeah.